כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי תמיד איתי את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה
כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי חדשות כל חי השעה 12
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי עם קיצור חדשות השבת האסון בנחל צפית אחת המדריכות ששוחררה בסוף השבוע למעצר בית טענה בחקירתה במשטרה כי התריעה בפני הנהלת המכינה על אפשרות של שיטפונות בערוץ הנחל אך לטענתה הזרותיה לא נשמעו ולא נלקחו בחשבון בתכנון הטיול כתבנו מציין כי באסון בנחל נהרגו 9 חניכות וחניך אחד נוסף משרד החינוך הודיע כי הקים ועדה להסדרת פעילויות החוץ של המכינות הקדם צבאיות בשיתוף עם משרד הביטחון ומועצת המכינות. כוחות החילוץ יחדשו עמו ראשון את החיפושים אחר נהג המסעית שנעדר מאז השיטפון ביום חמישי האחרון. הנהג ערבי ישראלי תושב הצפון התהפך עם כלי רכבו בערבה ומאז נעלמו עקבותיו. חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר ורעייתו איוונקה צפויים להגיע לישראל כחלק מחגיגות חנוכת השגרירות החדשה בירושלים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי הנשיא דונלד טראמפ אמר כי אפשר ויגיע לישראל. השבוע יגיע לישראל מזכיר המדינה החדש מייק פומפאו. 4 פלסטינים נהרגו 300 נוספים נפצעו ביום שישי האחרון בעימותים עם כוחות צהל בגבול הרצועה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מאות פלסטינים ניסו לחבל בגדר ולהעלות אותה באש בסמוך למעבר קרני. בתגובה תקפו מטוסים של חיל האוויר, 6 יעדים של היחידה הימית של חמאס. ארצות הברית קוראת לבעלות בריתה באירופה ולמדינות נוספות בעולם להטיל סנקציות על תוכנית הטילים של איראן. לדברי האמריקנים, תוכנית הטילים היא איום בינלאומי על השלום והביטחון. יועץ בכיר למדיניות החוץ של ארצות הברית בריאנו כמר היום במסיבת עיתונאים בריאד, אנו קוראים לאומות ברחבי העולם להטיל סנקציות על כל האנשים והגופים שקשורים לתוכנית הטילים. זה מהווה חלק נכבד מהדיונים עם האירופים. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה בטמפרטורות בצפון מזרח הארץ יתכנו גשמים מקומיים. ביום שני עלייה נוספת במידות החום, יהיה חם ויבש מהרגיל עד שרבי. יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים ברוב אזורי הארץ, קיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. מיום שלישי יוסיף להיות חם הרגיל עד שרבי, ירדו ממטרים מקומיים ברוב האזורים כשהם מלווים בסופות רעמים. שוב קיים חשש משיטפונות, ביום רביעי יהיה דומה. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. לפני כן נציין את זמני ההלכה למחר יום ראשון י"ד באייר. עלות השחר ב-4.43, הנצח חמה 5.56, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9.16 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגרא ב-10.22, קריאת החמה בשעה 7.22. דף היומי בבלי מחר, מסכת זבחים דף ט"ז, ודף היומי ירושלמי, מסכת סנהדרין דף ל"ד. ועד כאן חדשות כל חי.
7. את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה
כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
Yeah.
עכשיו בכל חי, מוצש חי עם מנחם טוקר.
שבוע טוב לכם מאזינים יקרים, אנחנו בשעה השנייה של מוצש חי, 5 דקות אחר חצות הליל. דודי, הכל טוב אחי?
שבוע טוב, פצצה.
תשמע, הסיכום של השעה הקודמת זה בהודעה הבאה, משה. שבוע טוב, רק רציתי לומר שווינדיש ניגן אצלי לפני 25 שנה בחתונה, 6 נגנים, 3,000 שקל, ואני מחתן בן בעוד חודש, משלם 12,000 על 4 נגנים.
אתה מבין?
זה הסיכום. זה הסיכום של כל מה שהיה פה.
מה לא חושב שפעם היה פחות שמח מהיום?
ממש לא, ווינדיש באמת היה תותח. טוב, השאלה הגדולה, אמירן הרי הוא היה גם פעם וגם היום, הוא עדיין אוחז בתאריך של אז?
אמירן נראה לי קצת עלה.
כן, הוא מעלה את הכל. אז בואו נעבור לאולפן השני עכשיו. סגל, סגל, אתה מוכן עם האולפן השני?
מוכנים, מוכנים ומזומנים.
אוקיי, ואנחנו עכשיו בפאנל חזנות מעניין, ספירת העומר כמו שאתם יודעים. שבוע הבא, כל הבא שתיים, ירושלים, שלב הופעות החיות, אל תפספסו, כן, יהיה גדול. דודי איינרוין כאן עורך ומפיק, זאב סגל הטכנאי, איפה מנדי אגב ברח?
מירון, מנדי שבת במירון.
מה מירון? לג בומר זה יום, יום רביעי, מה מירון?
להכין את האולפנים.
כל הכבוד לו. הולכים להיות שם שידורים גדולים. אז עכשיו אנחנו נעבור כאן, ובאולפן הבא יש מספר חזנים מובילים היום בשוק. חלק מהם חברים שלך, כמו שיוסי פה, תראה אותו, תראה את המצב רוח שיש לו. אבל בוא נגיד שבוע טוב לראשון. תנו כפיים חבר'ה לישראל רן. לילה טוב ישראל רן.
לילה טוב ושבוע טוב לך מנחם.
מה שלומך אחי?
ולכל המאזינים.
הכל בסדר?
ברוך השם.
איך עברה לך השבת?
אוך, נחתי טוב.
שלום לחזן דוד ויינבך.
שבוע טוב ומבורך.
מה שלומך?
ברוך השם, אם נפגשים פה, מה יכול להיות יותר טוב?
איזה כיף, איזה כיף. יוסי שוורץ, שלום, לילה טוב.
שבוע טוב, לילה טוב.
אתה שתית הרבה השבת, אני ראיתי.
אני תמיד משתדל לשתות הרבה, במיוחד בשבת, זה מצווה, כתוב שאין שמחה אלא בבשר ויין, שבת זה יום המנוחה, יום השמחה. אני בעד, פעם הבאה מנחם, גם אתה מצטרף.
אתה חייב להזמין אותי, אבל בשביל זה, אתה יודע.
מוזמן ועומד.
אברימי קירשנבוים, לילה טוב. מה קורה, אברימי? מה שלומך? דבר קצת יותר קרוב, אל תתבייש, אתה חזן, חזנים לא מתביישים עותק.
שבוע טוב.
שבוע מקסים. וישראל נחמן, החזן איתנו
כמה. שבוע טוב, שבוע טוב לכולם.
אלן, 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 אלן. חברים, בואו נפתח. כל אחד יספר קצת על עצמו, למרות שכולם יודעים, אבל עדיין יש כאן מאזינים שאולי לא כך בקיאים בחזנות. מלמעלה, כותרת 60 שניות על עצמו, מה הוא עושה, מה הוא עשה, ואז ניגע בנקודות המעניינות. ישראל רנד היה חזן בחופה שלי, אבל עדיין, דבר.
ובכן, יליד 63, התחלתי את החזנות בגיל צעיר מאוד אצל החזן שלו מורביץ בתל אביב. מי שמעורה בעולם החזנות יודע במי מדובר. אחר כך בבית ספר לחזנות בתל אביב בניהולו של אלי יפה בשנת 89. משנת 90 כבר חזן ראשי של כנסת הגדול ברמת גן, בדרך תחנה של 11 שנה בניו יורק, וחזרה לרמת גן לפני 10 שנים.
וכיום ברמת גן?
כן, כבר 10 שנים האחרונות, ומלמד בבית הספר לחזנות בפתח תקווה, בניהולו של אלי יפה.
ויינבך?
אני ב-15 שנים האחרונות אני חזן, ולמעשה, מאז שאני זוכר את עצמי מילד קטן, אני כל הזמן מאזין לחזנות, ובפרט ליוסי לרוזנבלט. ולא חלמתי שזה יהיה מקצוע, אבל זה הפך לי מקצוע. וככה אני מסתובב בארץ ובעולם, הייתי בחצי עולם כבר, ואני משתדל לעורר את הלבבות בתפילה.
תיזהר בלשונך, מס הכנסה גם מקשיב.
לא, בהתנדבות, בהתנדבות. רן, בהתנדבות, בהתנדבות.
ברור.
באיזה בכנסת אתה חזן היום עכשיו?
בימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, אני אהיה בקהילת הדת ישראל במונטריאל.
יפה. יוסי שוורץ, ספר לנו קצת.
טוב, האמת שאני לא נולדתי ב-60 וכמה נולדת ישראל?
63.
זהו, אז אין לי כל כך הרבה סיפורים כמו ישראל לספר. אבל אני התוודעתי לחזנות בגיל 12, אבא שלי הביא דיסק הביתה, ואני, את חטאי אני מזכיר, אני חקיין, אומרים שאני חקיין גדול, אני מחכה גם את ישראל בין היתר, ואם הוא יתנהג יפה בשידור אני גם מחכה אותו.
וואו.
כן, יש סיכוי, אני לא מבטיח,
אנחנו עוד נראה.
טוב, אז אני יכול ללכת.
יוסי שוורץ הוא בעל תפילה ששובר, עומד בספר הסים של גינס, ככה תפילת מנחה הכי מהירה בהיסטוריה, זה ביוטיוב.
זה היה בתפילת שחרית, אני קם בבוקר מנחם, זה שחרית, זה די פעם אני קם.
זה היה ב-11, אבל, טוב. בעולם החזנות, אבא קנה דיסק בגיל 12.
זהו, ואז ישבתי, הייתי יושב בחדר בבית שלי, אני בן למשפחה עם 13 ילדים, ברוכת ילדים בעין הרע, והייתי יושב בחדר סגור בתוך הארון ומחכה את כל החזנים. זהו, והאמת היא שהחזן הראשון שמאוד מאוד אהבתי לשמוע היה ישראל רן שנמצא פה.
באמת?
ישראל רן היה גם הראשונים שנתן לי במה, כשהייתי שיבה בוחר, באתי עם הכובע והחליפה.
זה אני זוכר.
לבית הכנסת הגדול ברמת גן. ואני לא זוכר כבר מי, אבל מישהו אמר לישראל שאני יודע לשיר, הוא הזמין אותי, אבי ברק אז ניצח, ושרתי אותו בעבור דוד ביחד. הייתי אז בשיעור ג' לשיבה קטנה, אני חושב, בן 16 וחצי. זהו, משם ישראל לקח אותי תחת חסותו. אגב, ישראל אמר שהוא מלמד בבית ספר לחזנות בפתח תקווה. ישראל בעצמו הקים את בית הספר. זה יוזמה של ישראל, הוא הביא יחד עם חיים אייזלר, שהוא איש יקר מאוד, וזה המקום להזכיר אותו.
חיים בעצם הוא, הרעיון היה של חיים, דרך אגב. חיים כמובן לקח אותי, וגייסנו את אלי ואת רפי בזמנו. זהו,
וגם אני זכיתי גם ללמוד בבית הספר לחזנות בפתח תקווה, והיום יש לי את הזכות ללמד.
ואתה היום חזן איפה?
אני בימים הנוראים, הבאים לנו לטובה, אני חזן בקהילת סקיילק, בנורת מיאמי ביץ'. זה שנה שנייה שלי.
כמה הוא סובל, מיאמי, איי. איזה יופי.
זה, אבל הכל באמת לקדש שם שמיים, זה העיקר.
הללויה.
במיאמי אין הרבה קידוש שמיים.
קירשן בוי, מה העניינים? קצת עליך, אספר לנו.
אני גדלתי בבית של מוזיקה, אבא שלי...
סקסופוניסט.
כן.
של תזמורת שלבת ושאר התזמורת לשעבר.
עומד בזכות עצמו, נראה לי.
כן, קלרינית, כן.
כן, ואני התחלתי עם חזנות בתור ילד קטן, כבר עם אבא שלי, כבר בחיידר שרתי חזנות. ואחר כך התחלתי לשיר במקומות, אחרי ש...
איפה אתה היום חזן, אבל?
היום אני חזן ב... בבית הכנסת הגדול בירושלים. ו...
חזן ראשי שם?
אני חזן בבית הכנסת הגדול בירושלים היום.
אוקיי, ו?
ועכשיו אני מתחיל משרה בבית הכנסת בסט ג'ונסווד בלונדון.
יפה, אז מה, זה כל שבועיים? איך זה הולך?
זה הולך, לפעמים זה כל שבועיים, לפעמים זה רצוף, לפעמים זה פעם בחודש.
ישראל נחמן? תספר לנו עליך קצת.
היי, אני בסך הכל הצעיר שבחבורה מכל החבר'ה שפה.
דבר למיקרופון מוטט.
כן, אפילו יש פה את המורים שלי, ישראל רן, אני עדיין עומד אצלו, יוסי שוואט שרכשתי ממנו המון, אברהם שהוא דוגמה בשבילי, גם ויינבך. אני שנה רביעית בבית ספר לחזנון בפתח תקווה, כיום משמש כחזן בבית אל, זה בית הכנסת ברחוב פרישמן בתל אביב.
חזן ראשי.
כן, ברוך השם. וזהו, בקצרה, אוהב את העולם הזה, גיליתי אותו בגיל 18, ומאז זה חלק בלתי נפרד עם חיי, איך שאומרים.
אני חייב לרדת על ישראל, נחמן. אתה יודע, שנחמן הגיע אליי, היינו שרים בשירת ישראל, היה מנצח גדול, אני חייב לו הרבה, למדתי אצלו שנתיים מוזיקה, קוראו לו שלמה גולדור. הוא היום, ישראל, אתה גם עבדת איתו, בן כמה? הוא צריך להיות בן 80 וכמה, בלי עין הרע. יהודי שכוחו במותניו, לימד אותי בחינם במשך שנתיים מוזיקה כל יום ראשון. ואנחנו נשארים במקהלה שלו, זה היה זקנים, וכולם היו מאוד מבוגרים, ואנחנו היינו כמה חבר'ה צעירים. אני, נחמן, עקיבא ועוד כמה חבר'ה. ואחרי זה היינו יושבים ביחד לעשות חזרות כדי להקים מקהלה ביחד. זוכר שיום אחד עקיבא דרמברמדיקר הביא לי את נחמן, אומר, תשמע, יש פה איזה אחד, עובד איתי ביחד במפעל, יש לו טוני משהו מטורף. נחמן, אני גאה התחלה שיר, תשמע, בית הכנסת הגדול בירושלים, כל המקום נחרב, אמרתי לו, בוא, הקים מהר קינדר. זהו.
מאז יוסי שוורץ הוא המנטור.
הוא המנטור. חבר'ה, מה יש לעולם, לדור הצעיר וחזנות? למה היום הדור הזה מצליח? מה זה געגוע? הרי זה כבר היה פסה שנים אגבי שנים. איך אתם מסבירים שדור הצעיר דווקא כן חוזר לעולם החזנות? מה הסוד?
תשמע, קודם כל, עולם החזנות של היום זה עולם שונה לחלוטין ממה שהיה פעם. למה אני מתכוון? אני זוכר עוד כילד, בתי כנסת בתל אביב מלאים בחזנים, מקלות. מה נשאר היום? אין אפילו בית כנסת אחד שמחזיק חזן, ואין מקלות בכלל. המקלה היחידה שיש בירושלים, או מקנת, או ברמת גן, שיש חזן, שני חזנים בכל הארץ, כאשר בתל אביב עצמה היו למעלה מ-20 חזנים ומקלות. כן. אז עולם החזנות באמת השתנה לחלוטין. מה שכן, הוא הגיע לאולמות הקונצרטים, וזה תודה למרדכי סובול, ופשוט זה הפך לתרבות שעות הפנאי. כמו שבן אדם הולך לסרט, אז דתיים הולכים למקומות אחרים, וזה פשוט תרבות שעות הפנאי.
ואתם רואים, וזה לא נתן איזה השפעה בתי כנסת ותפילות? כן, כל אחד מהם יש לו מקצוע.
רק כחזן אורח, לא כחזנים במשרות עם מקהלות. לא, חזן אורח, תראה, קהילה פעם בשנה מביאה חזן עם מקהלה. נותנים כסף, באים אנשים, מקשיבים. אבל זהו זה. כל השנה מה יש? מנחם מתפלל לפני התיבה, ינקל מתפלל לפני התיבה, וזהו.
זאת אומרת, זה רק בימים נוראים ובשבתות.
נכון. ושבתות פה ושם, אחת לשנה, בכל קהילה.
תשתדל לא להחריב את האולפן, מנח.
הכל בסדר, אחי, הכל טוב. קירשום, רצית לומר משהו?
אני חושב שהנקודה הזאת שעולם החזנות חוזר, אני לא חושב שזה אף פעם נעלם. זה לא, 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 לא במובן של נעלם, אלא המובן שכאילו אנשים רוצים מוזיקה שנוח להם לשמוע, וכשהיה שנים שעולם החזנות תמיד קיבל את הצורה של ההקלטות הארוכות והמשעממות והמתישות, הדברים כאלה, ובאה מוזיקה שהיא קלה יותר והייתה נשמעת יותר טוב, אז אנשים הלכו לזה, אבל בסופו של דבר מה שאנשים רוצים לשמוע זה מוזיקה טובה. אז אני לא חושב שאפשר להגיד שזה מוזיקה של חזנות, זה מוזיקה כזאת, מי שאוהב כזה, אני חושב שבסופו של דבר השפה זה הנשמה, זה לא משנה מה שלא נתן לזה.
אני חושב, זה לא יהיה מדויק להגיד שעולם החזנות פורח היום, אני אומר את זה...
אולי אני טועה, אני פשוט רואה...
לא, אני אסביר.
אולמות מלאים, והנה חזנים וצעירים מתפתחים. אני שלא היו פעם.
אז יש להבדיל, אני יכול להגיד את זה בתור אחד מדור הביניים, התחלתי כבר להיות חזן לפני 20 שנה. ויש הבדל בין הדור הקודם של האנשים המבוגרים שעוד חיו לפני 20 שנה ובאו לבתי כנסת ורצו לשמוע חזן ולשמוע ולשמוע, לבין היום שדבר ראשון שמה שהם מדברים איתך הדור הצעיר זה מתי זה מסתיים, אתה חייב לסיים בשעה כזאת וכזאת, ואז מה שקורה, אין לך כבר את הדור הזה שמתמוגג מחזנות, אתה צריך לדעת מתי להכניס את השניים שלושה קטעים שלך ואחר כך איך לסדר את הנוסח והמנגינות, וזה מה שקובע את ההצלחה של התפילה. ברור שזה מוזיקה והכל, אבל זה לא בדיוק העולם החזנות של פעם.
עכשיו אמרתי, זה עולם נעלם. העולם נעלם. זה נשאר כן באולמות הקונצרטים, אבל לא מעבר לזה.
אם יורשה לי, קודם כל מה זה חזן? חזן זה שליח ציבור. אנחנו שליחים של הציבור. בעבר המוזיקה שהושמעה לפני 60 שנה ו-40 שנה היה מוזיקה קלאסית בכל מקום. החזנות היא גם השפעה של המוזיקה הקלאסית והאופרה. מה לעשות? היום לפחות במדינת ישראל ובארצות הברית, אין פה בתרבות מוזיקה קלאסית. אנשים היום, מה שמחזיק פה את הגופים הקלאסיים זה תקציבים. מה שמחזיק את החזנות זה תקציבים. ולכן המקום הוא כן להמשיך את הקונספט שחזן ושליח ציבור, אבל כמו שאתה אומר דוד, כן, לא יסיימו תפילה בשעה 2, כי אנשים רוצים ללכת לאכול צ'ון, תפילה צריכה לסיים בשעה 12. תפילה צריכה להיות משתפת את הקהל.
אם באירופה אתה יכול לשבת, כמו שאתה אומרת, 2 ולשמוע חזן כל שבת, בארץ, אחי, אין אנשים סבלנות.
היום הם רוצים רק טעימות. טעימות של חזנות.
באירופה לא ישמעו היום עד 2, אבל באירופה אם אתה תוזמן לקונצרט חזנות, ירצו לשמוע חזנות.
גם פה זה יקרה, פה גם פעם בתפילה שיש לנו שבתות חזנות פעמים בורים באחת וחצי.
הקונספט של שבת חזנות זה שכולם באים לשמוע חזנות, אבל אני אומר, אתה אומר שהחזנים הקבועים עבדו, אין חזנים, יש שתי חזנים קבועים בארץ. למה? כי צריך להיות שליח ציבור קודם כל. אתה צריך לשרת את הקהל שלך. למשל, נחמן, שחזן ראשי, אגב, לא שתיים, הוא חזן השלישי. ראשי פה בתל אביב. מה שמחזיק שם את המקום, ושם במשך כמה שנים חזנים ראשיים, זה שהקונספט הוא לא רק חזנות, יש שם שירה והקהל הוא שותף לחלק.
תודה יוסי, מסכים. מדי פעם אני נותן בתפילת מוסף או בשחרית, אני נותן קטע אחד של חזנות, אפילו אנשים שבכלל לא מחוברים לעולם, פעם ראשונה שהם נחשפים לדבר הזה, מגיעים אליי, וואו, זה ממש מרומם, מכל השירים שאני עושה בתפילה, הם זוכים דווקא את הקטע החזנות הזה, שזה מביא אותם לאיזשהו מקום. אז נכון,
כי זו נקודת השיא.
אז נכון, אין היום את הדברים האלה שעד 2 בצהריים עושים שבתות חזנות, אני חושב שזה דבר כבד, 11:30, 12 זה מספיק, עושים שירים, אנשים מתלהבים.
ואתם נדירים לדעתכם, או שהיום ילד רוצה להיות, זה ילד שרוצה להיות מוזיקאי, רוצה להיות באמת חזן, או שרוצה להיות שווקי?
כנראה שהוא רוצה להיות שווקי.
לא, נכון, אבל יש ויש. יש ויש. אבל מה שכן, צריך להסתכל על זה בראייה...
שאלה, מיקרופון עותק.
צריך להסתכל על כל הנושא הזה בראייה היסטורית, ותבין, שעולם החזנות באמצע המאה ה-20,
כן, כן.
שנות ה-50,
רוזנבלט, קוסוביצקי, כל החבר'ה האלה.
בדיוק, ואחרי זה אפילו. גם אפילו אחרי זה. מה היה? לא היה טלוויזיה? לא היה שום דבר, בערים, בכפרים, כל אחד באוקראינו, בזה. זה בעצם תרבות הפנאי היחידה שהייתה. לא היה שום דבר אחר. אז הכל התנקז בבית כנסת ושבת, חזן ומקלה. במשך הזמן, אם תסתכל, מה לעשות, העולם מתפתח, טלוויזיה, עולמות קונצרטים יותר, הנגישות כבר ניתה גם יותר, מכוניות, אז נוספו דברים אחרים לתרבות הפנאי. אז החזנות לאט לאט ירדה, גם אצל הדתיים. גם אצל אנשים דתיים שומרי מסורת. זהו, יש לנו אלטרנטיבות. המוזיקה החסידית התחילה לפרוח בשנות ה-60, פרחי ניו יורק בזמנו, יגאל צאליק בתחילת שנות ה-70, עם פרחי לונדון. זהו.
קרליבך, בן דוד, פריד.
אפרופו מה שישראל אמר, דרך אגב, החזנות היא עדיין מאוד חזקה בציבור החרדי. זאת אומרת, בחורי ישיבות מאוד מאוד אוהבים, ובתישים אפילו, יצא לי לשיר אצל כמה אדמו"רים.
זה נכון.
אבל הם... אני שרתי, הייתה לי את הזכות לשיר שש שנים אצל הרב אלישיב, זצ"ל בפורים. אישית, בבית שלו בסעודת פורים, הנכד שלו הביא אותי, והוא מאוד מאוד אהב את החזנות. זאת אומרת, הוא זוכר עדיין את יוסלה.
היו ספציפיים או ש...
היו לו שני קטעים ספציפיים, שזה מה שהייתי חייב לשיר. אחד מהם זה רוזה דשאבוס. זה בראש ובראשונה. רוזה דשאבוס של פינצ'יק, והוא זוכר את פינצ'יק, שהיה מגיע לשיר את זה מן השרים. כן. מה שהתחלתי להגיד, שחזנות עדיין אהודה בציבור החרדי, אבל הם לא אנשים שיכולים להחזיק חזן.
זה יכול להיות בשביל... לשם. היום אתה רואה באמת בקונצרטים מלא חרדים, שבתות חזנות, אנשים צועדים מבני ברק, לפתח תקווה, לכל הארץ.
ויש להם גם סבלנות לשמוע. אבל הם לא באים קבוע ל... צריך לבוא אליהם.
אולי תבצעו לי פה משהו באולפן, ווקלי לגמרי כמובן. המבדיל או מה בא לכם? מה שאתם רוצים, אתם הבוסים. תחליטו.
מוצא שבת, מוצא שבת.
יאללה, המבדיל שמי?
יוסל רוזנבלט.
הנה זה בא. אנחנו כאן, איזה יופי, חבר'ה, כפיים, 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 יופי, כפיים, כן. פאנל, פאנל חזנות במוצ"ש חי ברדיו קול חי, אנחנו כאן בימי בין המצרים, והקונצפט הזה היום הוא חזנות, מדברים, שרים, בלי מוזיקה, בלי כלי נגינה, ואגב, יותר קשה להיות חזן מאשר להיות זמר, נכון? בואו נהיה דוגרים, אז
בואו. בואו נאמר שאני...
זמר יש לו את המוזיקה, את התזמור, את ההגברה, חזן זה הפה שלו.
אני אחד ששר גם שבתות. וגם שר מוזיקה קלה, הייתי בהצגות, בתיאטרון, אין ספק. אני יכול לבוא להופעה עם מוזיקה קלה ועם כמה כלים מאחוריי, לא להיות במיטבי ולהעביר ערב, יוצא מן הכלל. אם אתה צריך לשיר חזנות, חזנות, איך אומרים, הארדקור, בשבת, ולפעמים גם בלי אקוסטיקה, אם אתה לא במיטבך,
לא הולך.
לא, לא יעזור.
בפרט שזה 3-4 שעות. בלי מיקרופון, בלי...
זה ודאי.
אז צריכים פיתוח כל הדברים האלה, נכון? אני דבר לילד, לנער הצעיר בן ה-13 עכשיו, שהוא באמת רוצה להיות חזן, ורוצה ללמוד, זה פיתוח קול, זה רצון, זה יכולת, מה?
לילד בן ה-13 אני אגיד קודם כל שלא יתעסק עם זה עד שיתחלף לו הכל.
כן, 16, בסדר, 17, 18.
בדיוק.
אבל מה זה, פיתוחי קול, זה אימונים, ספרו לי קצת על החיים של חזן.
לגמרי, לגמרי, אני יכול לומר פה שישראל רן, דברי מקישנבו מיוסי שוורץ, כולל אני, אנחנו לומדים אצל פיתוח קול באותו מקום, זאת אומרת, מאותה דמות, כביכול. בטח זה חלק בלתי נפרד מחזן, אם חזן רוצה לשרוד עד גיל 60, זה כמובן לא תעודת ביטוח, כן? אבל חובה לפחות עד גיל 60, 70, 80 כדי לשיר כמו שצריך. זה לא מקצוע שאפשר באמצע החיים לסגור ולהחליף. זה מחלה שנדבקת, אי אפשר לצאת מזה. אז כמובן, אתה חייב כרטיס ביטוח עד... עד גבורות,
דרך אגב, פיתוח קול, אם דיברנו, זה לא איזה אופציה, שיש לי אופציה ללמוד פיתוח קול. זה must, זה הכלי עבודה שלך, זה מיתרים, אתה צריך לדעת איך לטפל אותו, לא לאמץ את הגרון, זה הכלי.
וכולכם עושים אבל כמובן.
זה חובה.
כן, כן, קרוב ל...
אני עושה פעמיים בשבוע פיתוח.
כן.
אני חושב שיש פה גם כאלה... אולי תראו לי... אנחנו צעירים יותר, אני...
תראו לי בשידור, שמאזינים יבינו מה זה פיתוח קול, מה זה תרגילים שאפשר להעביר כאן בשידור, אפשר לשמוע את זה, את ה...
לא יודע אם
צריך להוציא נשימה,
זה פשוט התעמלות למיתרי הקול. מיתרי הקול זה שני שירים מאוד מאוד קטנים. זה כמו שאתה מתעמל שכיבות צמיחה, בדיוק. זה פשוט עובד על מיתרי הקול שהם שני שירים מאוד קטנים. אז יש תרגילים מיוחדים לשירים האלה.
אותם תרגילים, כמובן, כולם אותם תרגילים?
כן, בצורות שונות.
אבל מעבר לתרגילים שאתה בונה בעצם חוסן וחוזק למיתרים, יש גם את עניין הטכניקה, גם כשאתה לומד להרים משקל גבוה במכון כושר.
איך להרים?
בדיוק. וזה לפעמים הרבה יותר מסובך מהתרגיל עצמו.
נכון.
זאת אומרת, בן אדם שהוא יודע פיתוח קול, הוא לא יהיה אף פעם צרוד, לא יחב לו הגרון וכאלה, או שזה לא קשור?
ממש לא.
לי פעם אמר מומחה לפיתוח קול, שפיתוח קול זה לא בשביל אדם שהוא בכושר. אדם שבו כושר הוא קם בבוקר, הוא שר, הוא לא חושב על כלום. פיתוח קול זה ליום שאתה קם ואתה לא בכושר, ואתה צריך להתפלל או לשיר, אז רואים אם החזן הזה יודע פיתוח.
בסדר.
דיסגרי. איפשהו. דיסגרי.
הוא ניחם אותך, הוא יותר ניחם אותך.
אנחנו חולקים.
אני חושב שזה חלק.
אני לא אומר שזה...
כולם חולקים אביים בך.
אני לא אומר שזה אמת, אבל יש בזה.
תראו לי ברדיו איך זה עובד הדבר הזה של פיתוח. בערך מלמעלה, תרגיל כזה, איך עושים? להתבייש.
תראה, זה מתחיל בדרך כלל מתרגילי נשימות. קודם כל, זמר שר על האוויר. האוויר זה מה שמריא את המיתרים. זה כמו גיטרה שרועד וככה יוצא לך, יש תעודה. קודם כל זה הנשימות.
שרפת.
אחרי זה, כן, כמו שום, שרפת.
שרפת.
מה?
איך לקחת נשימה? איך להחזיק את האוויר?
מי מוכן להתנדב פה מכל המקצוע? או, סן נחמן.
ככה בדרך כלל כל פעם מתחילים, אחרי זה... עברי מפה כבר יודע, גם אנחנו ארבעה שנים אצל אותו דבר לומדים, אז כולנו פה פחות או יותר.
בוא רגע, בוא.
כן, זה בדיוק ככה.
אתה יודע, יש מלא, אתה יודע, יש כל מיני חזנים שאתה רואה אותם בבוקר מצייצים, יש איזה חזן שכמובן שם אתה עושה, כל מיני דברים מוזרים כאלה בבוקר.
לא, אבל זה יכול להיות טוב לו אולי.
או שאתה עובר לעד כל מיני מקומות שיש חזנים מתחממים, אתה חושב שהגעת לגן החיות.
יש גם את החזנים האלה שמדברים מהבטן כל, מה קורה? אתה מכיר את זה? שהם לא רוצים להאמץ את הגרון.
צעיף כל הזמן, כי הם פחדים להצטנן.
זה קשקוש הצעיף הזה, לא?
בוודאי.
ישראל, זה לא קשקוש שאתה מבין בזה.
זה בדרך כלל מזיק.
אתה רואה זמרים הכי צעיפים גם בקיץ. אז זה שטויות, מה הקשר לשירה?
תראה, אני יכול...
זה כמו מה שהאמינו פעם, שצריך ללכת עם צעיף חודש לפני ראש השנה, ולאכול ביצים כל היום, וזה שטויות, זה אמונה תפילה.
אוי ואבוי.
לא, או שאולי הם לא רוצים להצטנן, ואז...
ישראל.
עשינו את זה כבר משהו אחר.
ישראל, שתית פעם גוגל מוגל? באמת, האמת, שתית פעם גוגל מוגל?
שהייתי ילד.
ומה אתה חושב על זה?
איכסה.
זה עזר לך, לא?
אני הייתי ילד, הסבתא שלי עשתה לי, כשהייתי סולן של המקלה שלי גרצה לי.
בפחי ירושלים, בפחי לונדון.
נכון,
בפחי ירושלים קראו לזה.
אני אף פעם לא יודעת איך שותים גוגל מוגל, פעם הזה חוסית זקן הסביר לי שנראה לי לוקחים רק את הצהוב של הביצה ולערבב את זה עם קפה, משהו כזה. א' כל זה היה דבר דוחה בטירוף, אבל חוץ מזה שזה היה דוחה, זה גם לא עשה כלום חוץ מכאב בטן.
אני לא יודע, זה אין לי מושג.
אנחנו נרצה לשמוע עוד קטע שלכם כאן באולפן לחברים, על מה אתם ממליצים עכשיו? של יוסה, לא, רצה עתירתם אתם רוצים?
משהו מהסליחות.
יאללה, בוא נלך את זה, מה זה הביצוע?
אגב, אתה יודע שבסליחות הראשונות, חזן ישראל רנד, החזן הראשי לרמת גן, מתפלל פה בכיכר הרמב״ם, מפוצץ, כדאי לבוא מוקדם. זה מתחיל באיזה שעה ישראל?
11:15.
דבר למיקרופון ישראל.
11:15 אחרי שיחת ההתעוררות של הרב הראשי הרב אריאל.
זהו, ישראל רנד ומקלת קלות מן השמיים עם רפי ביטון, פלוס מקלת הילדים, גם מגיע השנה ישראל?
ודאי, ודאי.
זה חוויה שלא שווה לפספס.
כל מי שואל חזנות, רבותיי, חמישה חזנים איתי באולפן, מדברים על עולם החזנות ימי בין המצרים, זה הנושא היום. אני רוצה שתיתנו לי עכשיו את רצי עתירתם, שמעתי שאתם רוצים איזה מקסים, של מי זה?
המלחין גם.
יוסי לאוזבט, יאללה, הנה זה בא. חזן בכנסת הגדול בירושלים, אברהם קירשנבוים איתי גם באולפן, בנו של המוזיקאי קירשנבוים. אבא שלך זה הדבר הכי רחוק מחזן, יש לו קול שהוא מעשן כל היום, אסור לו להיות, נכון? הוא לא יכול להיות חזן, אבא שלך.
קודם כל יש...
הוא יכול להיות שדרן רדיו.
לא, אבל יש תקליט שהוא שר חזנות.
מה אתה אומר?
כן.
איזה?
של פורים.
אה, באמת?
כן, תקליט ישן. פורימי.
מה אתה אומר? ואתה גם יודע לנגן כלים, לא?
אני מנגן פסנתר וגיטרה.
והיום, איך זה, תשמע, זה ג'וב גדול בכנסת הגדול בירושלים.
כן, זה דורש התמודדות מוזיקלית עם כל מיני מטלות.
יש מקהלה שם של אליאפה, נכון?
כן, מקהלה, מקהלה שר היצירות, רוב החומר הוא חומר כתוב, שזה מאתגר יותר, זה נשמע גם הרבה יותר טוב בתוצאה, זה הווקלי ברמה הגבוהה ביותר שיש.
מה זאת אומרת כתוב? לא תווים?
תווים.
אה, גם ממש עד כדי כך?
כתוב, אנשים קוראים מהדף
תווים. או כל הבלגנוס.
כן. זה מתקשר אגב למה שאמרת מקודם, לגבי מה שאתה רוצה להגיד
נערים ל-13.
כן, שרוצים ללמוד. פיתוח כל זה, אוקיי, כל הזמן מדברים על זה, שמים את זה כנושא עיקרי וזה, אבל... אני לא חושב שזו נקודת התחלה. אני חושב שנקודת התחלה נורמלית, זה כמו שנבוא ונגיד, בן אדם מכוון את הפסנתר, ואז תבוא לבן אדם, תגיד, אתה עכשיו הולך לנגן על הפסנתר. אם מישהו שלא יודע לנגן, תוך חודש הוא יהרוס את הכיוון. אבל בשביל פסנתר לוקח חודש להרוס, כי זה משקל של 100 קילו. כל, אם בן אדם לא יודע מה הוא רוצה לשיר, אז השיעור פיתוח כל הוא חצי שעה, הוא 40 דקות, אחרי כמה דקות הלך כל השיעור לפח. שאושר. אז צריך קודם כל לדעת מה הוא רוצה לשמוע, מה הוא רוצה לשיר, מה הוא רוצה לקבל בתוצאה של המוזיקה, איך הוא רוצה להגיש את זה, ואז במקביל כמובן, אבל לראות מה שהוא רוצה לבצע, איך הוא מבצע את זה. זאת אומרת, לקבל את הכלים הטכניים מהפיתוח.
רמי, אתה מדבר פה למאזיני רדיו כל חיי, אתה צריך פה פילוסופיה, תחיל להסביר אותך.
לגמרי, יש כמה דוקטורים בדרך.
אבל רמי הוא גאון, הוא מונח, אתה יודע, לבל אחד מעל כולם, וזה האמת, צריך להגיד את זה.
אבל צריך לדעת, אמר לי פעם רב בארצות הברית, דע לפני מי אתה עומד, תדע מהקהל שלך.
אבל הוא יושב עכשיו.
גדול. אברהם קירשנבוים. טוב, אנחנו כאן איתנו באולפן, כאמור, חזן ויינבך, חזן רנד, חזן שוורץ, חזן קירשנבוים וחזן יצחק נחמן. אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד מעניין, על החזן הלפגוט. הוא עשה, אני לא מבין בחזנות, אני למרות שגדלתי, אני מאוד אוהב את מוישה שטרן ואת קוורטי.
אתה יודע שהחפץ חיים אמר שעדיף לא לדבר על אנשים לא טוב ולא רע, בשביל שלא חס ושלום נגיע ללשון הרע. למרות שאני מילה רע
להגיד עליו. הלפגוט לא נגיד ללשון הרע. השאלה היא, מעניין אותי לשמוע על התופעה הזאת, שהיא באמת שמה, היא עשתה הרבה לחזנות. עזוב, אפשר לאהוב אותו יותר, אפשר לאהוב אותו עוד יותר. הוא עשה משהו לעולם החזנות. ואתם כולכם נהנים מאחר, אתם חזנים כולם.
כולנו אוהדים שרופים.
לא, זה לא בשביל לפרגן את המילה. על תופעה.
אמרת בדיוק את המילה, הוא תופעה. זו תופעה שנולדת פעם בעשרות שנים. היכולת הזאת, היכולת לעמוד ולשיר בגבעים כאלה ולאורך זמן, לא מזיז לו... לא מזיז, פשוט, זו תופעה. אני שהייתי צעיר יותר, והלכתי לחזן שמואל באוכטאו בזל, אמרתי לו, לתומי, אני רוצה לשיר כמו בן ציון מילר. הוא שר, ולא נגמר. אז עוד דלפות היה צעיר, עוד לא היה חזן, אז מה אמר לי חזן טאובה? ובן ציון מילר, אל תיקח דוגמה. זה לא דבר אנושי שאפשר לקחת דוגמה, זה דבר שנולד פעם בעשרות שנים. זה בדיוק הלפגוט, שנולד אחרי בן ציון מילר, גם בעשרות שנים. זה תופעה.
דרך אגב, אני...
זה באמת יפה שאתם מפרגנים,
לא, זה האמת.
אנחנו לא נפרגן, זאת האמת.
נדבר על התופעה, כי האנשים למשל שלא מבינים איך זה, הוא היה אלפגוט, אלפגוט, מכירים את השם הזה איכשהו.
אני דרך אגב יכול להעיד על אלפגוט מתחילת הדרך, אני בגילו כמעט, ולמדנו באותה כיתה בבית ספר לחזנות בתל אביב, ואני זוכר אותו מההתחלה, בחור חסידי שרים, הויזנזוקן.
עד היום.
צנוע. עד היום הוא נשאר צנוע, והוא לא חלם בכלל שהוא הולך להיות חזן גדול. הוא הגיע לשם בקושי עם ביטחון עצמי, אבל כשהוא פתח את הפה, מיד ראינו שזה משהו יוצא דופן. יש עוזר, לה מתנה מהקדוש ברוך הוא.
זה עוזר לעולם החזנות, נכון?
ברור.
חד משמעית.
אנשים רוצים להיות רנד, ויינברג, שרץ ואלף גוט. אתה מבין, אלף גוט זה מותג. זה עוזר לעולם.
בזכות אלף גוט אני חושב שהמחירים, למרות שהרבה לא יוכלו להודות בזה, המחירים של כל החזנים עלו. מלבד שכמו שאתה אומר, זה הרבה מאוד אנשים שלא אהבו חזנות נחשפו, כי פתאום לא שמעו חזן שר וכל מיני חומרים כבדים, שמעו משהו צעיר, רענן, קל, מלא כוח. וזה, כמו שאומר, זה באמת גם תופעה טבע. זה לא קורה הרבה.
דעתך?
אני חושב שמה שהוא עושה זה, הוא הצליח לקחת ולהבין את הנשמה של הדור הצעיר, ולבוא, ולהביא כמות גדולה של אנשים להרגיש את המוזיקה.
חד משמעית.
עוד פעם, בגלל התופעה, בגלל התופעה טבע, פתאום כולם רוצים לשמוע מה זה, מה הדבר הזה.
כן, אבל גם בן ציון מילר היה תופעה טבע בעיניך, והוא לא הצליח להביא את מה שאל גוטי.
כן, אבל גם מוצא וישראל רנד וויינבך, ובואי, יש הרבה חזנים גדולים.
נכון.
אני לא יודע מי יותר גדול ופחות גדול. אל גוטי, יש לזה משהו במיתון.
זה לא נוגע לחזן גדול. זה נוגע לתופעה יוצא דופן.
חומר גלם שלו יותר טוב מכל מה שהיה ב-50 שנה האחרונות בשוק החזנות.
מעבר לכל מה שאמרו, כתוב גם, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל.
נכון.
וכנראה יש לו מזה והרבה.
יפה.
וכולנו מפרגנים לו.
מסכים פה, אין לי מה להוסיף פה. כולם פה אמרו את כל הנקודות, הוא באמת העלה את השוק הזה, שזה היום הרבה יותר, יש לזה הערכה יותר, כבוד יותר, הוא הביא עוד אנשים מכל העולם.
ודווקא את שלושת הצעירים אני רוצה לשאול, ויינבך יש לו את הסטייל שלו, רנד כמובן סטייל שלו, שלושתכם, שגם מצליחים מאוד, אבל מאיזה חזן אתם רוצים להיות, להישמע כמוהו, להידמות כמוהו, את הסגנון שלו, או שכל חזן בסגנון שלו, אני רוצה להיות את הסגנון של קירשנבאום, אמרה, נכון, אוקיי, אתה קירשנבאום, אבל השאלה אם יש מישהו יוסלה, לא יודע, מהשמות האלה.
אם אני אתחיל
לדמות, שאני שואל שאלה הכי שטותית בעולם,
לא, ממש לא.
כן, אני קצת חושב שכן, אני יודעת שכל אחד, אני לא חושב שאתה יכול לאהוב דמות אחת לגמרי, כי ממנה אתה לוקח את זה, מזה אתה לוקח את זה, ממנה אתה לוקח את זה, ככה אני חושב, לפחות ככה אני.
תשמע, אני אחזור בפעם האלף על מה שאני אומר, שאין, איך אומרים, אין את הכל אצל מישהו אחד. כמלחין היה ולא יהיה, כמו יוסי רוזנבלט, זה פשוט רמה שאי אפשר לקלוט את הגדלות של יוסי רוזנבלט כמלחין. כל לא היה ולא יהיה, אני יכול לחתום לך כמו מישהו קוסביצקי, זה היה ולא יהיה כזה דבר, העומק, הצבע, העוצמה, זה פשוט דבר מדהים שהיה ולא יהיה.
אני מת על קוורטין.
אוקיי, תשמע, זה עניין של טעם, אבל אף אחד לא יחלוק על הגודל המלחין של יוסי רוזנבלט, אף אחד לא יחלוק על הקול היוצא דופן של מישהו קוסביצקי, ואף אחד לא יחלוק, אני חושב, על שליד עמוד התפילה, איך אומרים, בעל תפילה הכי טוב שהיה, היה חזן משה גנשוף. זהו.
אבל אם היית משהו באמצע להגיד משהו על הנושא הזה.
אני חושב, שתי דברים, קודם כל, לגבי דמות של חזן, זה תמיד, תמיד יש, בוא נגיד, כמה דמויות שהן גדולות עבור כל אחד שמתחיל. בעיניי הדמות הגדולה ביותר זה מוישה אוישר, מבחינת מה שהוא הביא במוזיקה. הדמות הכי גדולה בהגשה של היום זה משה שטרן. והמטרה הסופית, בסופו של דבר, אצל כל אחד זה למצוא את הנשמה שלו. זאת אומרת, חזן נהיה חזן גדול ברגע שהוא יכול להבין איפה הנשמה שלו, שהוא מצליח למצוא את עצמו, בבין כל הדברים האלה.
אני גם חושב, אבל בעיניי צריך שילוב, אם חזן רוצה להצליח, המרשם הנכון הוא, גם שיהיה לו דמות של חזן או כמה חזנים שהוא אוהב, כי יש הרבה חזנים שהיו בדור הקודם והרבה סגנונות, אבל גם צריך להכניס את האישיות של עצמו. אני לדוגמה מאוד אוהב את יוסל רוזנבלט, גדלתי עליו, אני חושב שהוא גאון.
הוא המועדה שלך?
כן, למה? מכמה סיבות. קודם כל הוא היה חזן ירא שמיים, שאני מזדהה איתו, מכל הבחינות, לא רק במוזיקה.
אתה לא בוחן את הירא שמיים הבא, אתה רוצה את החזן הטוב.
לא, אבל כשהוא שר רחם, נו, אני יודע שהוא התכוון לזה, והוא חי את זה.
כן, במוזיקה, בן דוד, שהוא שר, אני מאמין לו, אני מבין מה אתה מתכוון.
הוא שר מהלב, הרבה שרו מהלב, אבל אני אוהב את הסגנון שלו, איך שהוא שר מהלב. מה שעוד אני רוצה להגיד עליו, שהוא לא, הלחנים שלו הם כל כך מגוונים, שיש לו מלא סגנונות, הוא לא לקח, איך אחד אמר, הוא לא לקח לא רק מאחרים, גם מעצמו הוא לא גנב. זאת אומרת שכל יצירה לא מזכירה את השנייה, להבדיל מחזנים אחרים שיש להם את הסגנון המסוים, שאיך אחד אמר על אחד מהחזנים הגדולים, ומפני חטרינו, אשכיבנו, אבינו, מלכנו. זאת אומרת שזה חזר על עצמו, רק הטקסט משתנה. אצלו זה הדוגמה הפוכה ממש.
זה נאמר על קוורטין שאתה כל כך אוהב. מי שפותח את הספר שלו רואה את זה.
אמר לי דרך אגב, החזן שמואל ברוך טאובי על קוורטין, שהוא היה אחד מהגדולים, שלושת הגדולים בדור שלפני השואה היו קוורטין, יוסלה והרשמן. הוא אומר לי, קוורטין יש גוויין זה ירג יותר בלטפילה. הנוסח שלו היה משהו מיוחד, הוא היה בלטפילה, אבל הוא הביא את זה לכזה רמה שהוא היה מגדולים.
אבל אתה רואה שאני לא מבין בחזנות, ולי הוא כן נגע.
לא מושקר מהלב.
חיים מייזר למשל.
חיים מייזר, אני שומע את ריבונו של עולם של קוורטין.
אני
לפני בחודש אלול לפחות 4-5 פעמים והלב שלי נמס.
אתה ספרת כמה פעמים הוא אומר ריבונו של עולם?
54.
לא, באמת? 54?
כן.
ספרו את זה. לא, אבל הקוורטין היה תמיד מכניס אויבי, אויבי, אויבי. זה נגע ללב של אנשים.
זה הסיגנון.
אני לא אומר שלא. חבר'ה, כל חזן היה, יש לו את האיכות שלו. הכמה שלו, כן. אבל אם אתה רוצה, אתם תסכימו של אין מלחין כמו יוסי רוזנבלט, לא היה ולא יהיה. זה פשוט...
אגב, זה נושא מאוד מעניין.
מדהים.
מאוד מעניין אותי דווקא לחנים. תנו לי דקה, אני רוצה שתבצעו לי פה משהו באולפן, מה שבא לכם, אבני הקרלית. ואז נדבר על הלחנים, כי היום אין לחנים כמו פעם. תמיד חוזרים על הקטעים של אז.
היום זה לא לחנים, זה הלחמה. זה לא להלחין
להלחמה. גם במוזיקה החסידית. המלחימים הטובים.
נכון. אבני, הכיר לי רבותיי, חמשת החזנים כאן באולפן, איזה יופי.
Yeah, kill me. אבן יקירי, 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 אבן יקירי,
תגיד את שר רנדה ליוסי לרוזבלט, וזה אולי איזה מינוס היום, זה מינוס לדעתי בעולם החזנות, אם אני שוב כפרשן, לא יותר, שאין היום את הקטעים החדשים האלה. מוישה שטרן היה האחרון שהביא פה כמה יצירות חזקות. האם אני צודק או ששוב אני מדבר שטויות?
לא, בעולם האורתודוקסי אתה די צודק, אבל תשכח שהחזנות לא נמצאת רק בעולם האורתודוקסי, ושם כל הזמן ממשיכים להלחין ולהלחין. זה לא, איך אומרים, זה לא, זה רחוק מאיתנו.
אבל למה אין לחנים?
חבל שאנחנו לא לומדים מהם קצת. יש לחנים.
אבל לא בלחנים, בלחנים אין הרבה.
למה בלחנים? הלחנים שלהם עממיים, הם שרים שירים.
למה אין לחנים חדשים?
אני הייתי אומר על השאלה שלך, למה אין לחנים חדשים? להבדיל מהמוזיקה החסידית, שכמה זמן היא קיימת? 30-40 שנה. צריכים כל הזמן להלחין עוד ועוד, וזה שירים שיורדים מהר מאוד. זה להיט של חתונות, וצריכים כל כמה חודשים משהו חדש. אבל בחזנות יש לך אוצר של מאות שנים, כזה אוצר יפה. אז גם אלה שמלחינים היום, אז החזנים של היום יעדיפו לבצע את הדברים הישנים. אז ככה אין כל כך סיבה להלחין דברים חדשים כל כך. יש, צריכים לגוון, אבל זה לא יהיה אף פעם כמו היה שם. אין מה לעשות.
אני חושב שהסיבה שלא מלחינים, זה בגלל שאין מה להלחין עכשיו מוזיקה שהיא עכשווית לפני 60 שנה. זה מה שאני ממשיך את מה שאמרתי לישראל.
למה? אי אפשר לקחת פרק ולהלחין אותו?
אפשר, משה שטרן מלחין פרקים. משה שטרן מלחין כל הזמן.
והלחין.
והוא נתן לי אפילו שנבצע את זה.
אבל הוא מדור הקודם.
זהו, הוא דוגמה של חזן מדור הקודם.
סוג הלחנים, גם סובול מלחין, אבל סוג הלחנים האלה הם לחנים ודברים וחומרים שבדיוק כמו מה שהיה לפני 60 שנה או 40 שנה, אין שום השפעה ממה שקורה היום. בדור הזה בבתי כנסת.
למה? אני לא... עד עכשיו הבנתי למה, קירשמו, תסביר לי למה.
אני רואה המון לחנים חדשים, אני...
אתה רואה לחן שנכנס כמו...
כן, אני רואה בכמויות, וגם במיוחד בגלל שאני מתעסק כל כך הרבה עם התווים ועם הכמויות, אני רואה קודם כל, אלי יפה הלחין כמות מטורפת של לחנים.
אנשים לא מכירים.
בסדר, אנשים לא מכירים, אנשים...
זה לא מלחינים, אנשים יכירו... זה לא מתפרסם, ויינבך יעמוד בכלל התמות ויבצע שיר של קטע של קוזוביץ.
ממש לא. קודם כל זה לא נכון, אני רואה עכשיו...
כן, מה חידשת?
היה לנו עכשיו קונצרט לא מזמן.
אתה היחיד שמחדש כל הזמן, כי אתה אוהב לקחת הלחנים של אלי. אנשים לא מחדשים, תסתכל על המציאות בעיניים. אנשים שרים קאברים כל הזמן.
אתה רואה, כל דבר, כל דבר שנהפך להיות משהו, לוקח, לכל דבר יש זמן ש...
לא, אנחנו חוזרים
למה. שיר אחד, קטע תפילה אחד.
זה לא נכנס כמו ריבון העולמי.
אחד, אתה יודע למה?
כל מלחין יש לו דברים מאוד מוצלחים. לדוגמה, אלי יפה, הוא הלחין בראש השנה, התכתבו.
אבל הלחין את זה לפני 20 שנה.
זה דוגמה. עד שנכנס משהו, לוקח זמן.
לא, זה לא זה. אני חוזר פה לנקודת ההתחלה שאמרתי לכם. שאז הלחינו, זה מה היה שאנשים שמעו, לא היה משהו אחר לשמוע. היום אתה יכול לשמוע באינטרנט אותו ואותו ומיליון דברים, מיליון סוגי מוזיקה. אז עולם הדת, עולם הדתי יהודי, מה שמעו? רק מה שהיה בבית כנסת. לכן זה נכנס הרבה
יותר חזק. זו תשובה נכונה לי לפני כן. עכשיו אני...
לכן היום זה לא נכנס.
למה לא עומד מישהו?
למה לא מלחינים או למה זה לא נכנס?
למה זה לא נכנס?
מלחינים, מלחינים.
כי אנשים לא
אוהבים את הלחנים. למה ישראל רד עומד בחר תבוט ובכסד רמת גן, ועדיין מתפלל קטע של פינשיק, לא יודע.
לא תפסת את התשובה האחרונה, כי אני אשאר רק מוזיקת עולם היום.
אני אתן לך תשובה קצת מפתיעה, בעיניי, אני חושב שיש בזה הרבה אמת. כי החזנות זה משהו נוסטלגי של פעם. כשאתה בא לשמוע חזנות, קונצרט, אתה רוצה לחן נוסטלגי של פעם. או, זה לחן ששאר אותו לפני 100 שנה. זה לא כמו משהו חדש.
תיקח את אלגוט לדוגמה, כי זה באמת, איך אומרים, הוא יבוא לך לתרבות, ישיר קטע של קוסביצקי, או ישיר קטע חדש שכתב עכשיו מרדכי סובו, לדוגמה, כי הוא מלחין עוד היום, אז איפה ימחאו יותר כפיים?
כן, של פעם.
על משה קוסביצקי. מה לעשות? זה מכירים וזה יודעים.
יש מקום. אני מסכים עם אברמי שיש מקום לבוא ולחדש. אני חושב על שגם הלחנים החדשים הם לחנים בסטייל.
אברמי חולק על כולנו,
עושה כל הזמן. לא, ממש לא. אני חושב שבסופו, תראה, אני יכול, אני לא יודע, יכול להיות שיש הבדל, אני כל הזמן אומר, יכול להיות שיש הבדל בגישה, בין הגישה שלי לבין הגישה של רוב האנשים. אני קודם כל לא הולך לקטע של סיווג מוזיקה. זאת אומרת, לא, אני לא אוהב את המוזיקה הזאת, אני אוהב את המוזיקה הזאת, אני כן, נכון, ברור שיש משהו כזה, אבל אנשים, תראה, המוזיקה החסידית והחזנות, זה בסופו של דבר מאוד 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 קרוב אחד לשני. בסופו של דבר זה קרוב. מה לא מתקרב?
לא מתקרב.
זה קרוב,
אבל המוזיקה
החסידית לא
קרוב. בדיוק, בדיוק.
השאלה אם אתה מחזיק...
היחיד שידע לחבר קצת לא בליגה החזנות שלכם, אבל אתה יודע, הוא שר חזנית, זה פריד.
פריד שם מעולה חזנות. הלוואי והוא מעולה
חזנות. הוא שר לחנים של יוסי גרין. שיוסי גרין, יש לו דברים של חזנות.
וגם אני חושב שבקרוב, לאט לאט, הלחנים של היום ייכנסו יותר ויתפסו יותר. אני רואה לאט לאט ש...
איזה לחנים? לחנים חזנות? או כמו אבינו שבשמיים
חזנות? או
לחנים של חזנות, לחנים של חזנות טובים.
אברמי, אתה יודע, אני בעצם נמצא בחיבור של העולם של פעם לשל היום. כשאני התחלתי להיות חזן ברמת גן משנת 90, התפללתי עם הקהילה של ניסן תורן. ואיזה קטעים שרתי? שעוד כל התווים היו בכתב יד, יצירות ששרו גם לפני 50 שנה.
של בן ברוך.
לא, לא, הרבה לפני בן ברוך, ואני מתגעגע באיזשהו מקום ליצירות האלה. אני באיזשהו מקום מתגעגע, אבל זהו, נגמר.
כן, אבל אתה מודה ש-90% מהיצירות האלה שיש, אתה אומר שהם לא רלוונטיים.
מה פתאום, למה הוא רלוונטי?
עובדה. יש המון, המון, המון יצירות שאתה אמרת שזה לא חומר רלוונטי, שכל מיני כמויות של ספרים
שהם לא רוצים לשמוע. אתה יודע
למה זה לא רלוונטי?
זה לא רלוונטי בגלל שהיום רוצים לשמוע. קבוצה מסוימת של יצירות שנשארו,
יש בזה,
נשארו בטופ של
ולעומת
זה, יש עדיין את היצירות החדשות שכבר מבינים מה הקהל רוצה לשמוע ויודעים להכניס.
זה מאוד מעניין, נושא זה קצת
אנחנו... לא, אבל זה גם לא רלוונטי בגלל האורך. אני במקרה גם שרתי עם בן ברוך, אני החלפתי את ישראל כשהוא נסע לניו יורק, הייתי ברמת גן חזן 3 שנים, ואני עבדתי עם ניסן תורן, ושרנו יצירות מלוך של זייד לרובנר, שבמקור זה, אני לא יודע, חצי שעה, וקיצרנו את זה 10 דקות. או ביום שמחתכם, בראש השנה, זה גם יצירה ארוכה.
אמת ואמונה.
כן, זה דברים, זה לא מציאותי. אי אפשר, זה לא מציאותי לשיר את זה בדורות של היום. אף אחד לא ישמע כל כך הרבה זמן.
בדיוק, זה יצירות של פעם.
טוב, ובנוחו עכשיו, תנו לי מילה על היצירה הזאת, על הקטע הזה.
ישראל, תגיד כמה מילים, אתה אוהב את זה.
איזה ובנוחו, יומר של יוסלה. בעיניי זו היצירה הכי יפה שנכתבה אי פעם בעולם החזנות.
וואו.
בוא נגיד לך, את התשובה הזאת נתתי לאוזי חיטמן, זכרונו לברכה, לפני 15 שנה בערוץ אחד שוריין אותי, ולמה? אם תשים לרכב, תשים לב, הרכב הצלילים שלה הוא פשוט כאילו, איך אומר, הקדוש ברוך הוא נגע ביוסלה שהוא הלחין אותה.
שמימי.
אין, ממש שמימי, בדיוק. אין צלסולים, אין קולרדות, אין שום דבר, רק הרכב הצלילים שלו פשוט מדהים.
וואו, הקטע החזון הכי גדול בכל
הזמן. בעיניי.
למעשה יש בזה הרבה אופרה. בוא נגיד את זה, בוא נקרא לזה. זה קלאסי.
זה לא אופרה, זה גם לא.
לא, זה לא תנועת של חזנות.
יוסי הגדיר נכון, זה פשוט שמימי. הקדוש ברוך הוא נגע ביוסלה שהוא עשה את זה, חד
משמעי. אבל אין לך את התנועות האלה.
בואו נשאיר את זה, נהנה להם.
אין לזה בחזנות.
אתה מדבר איתי על מוזיק, על צלילים.
בואו נשאיר את זה, אני אומר. למה לא?
זה ביצוע מיוחד כדי להבין את העומק של היצירה הזאת. זה צריך להיות מקהילה באמת כמו של אלי, או של מרק טמרליס,
אגב,
או מקהילה קלאסית.
יוסל לשאר את זה בלי מקהילה בכלל.
נכון.
ועדיין,
ועדיין. הוא צודק, זה מספיק נכון, טוב. אבל אם אתה שומע את זה, אם...
זה מנפח, מדגיש לך את מה שיש
בעצם. זה בעיניי, אבל עוד פעם, מרווח לקרוא עליי, אתה יודע.
אז בואו נשמע את זה. הנה ובנוחו, 5 החזנים כאן איתי באולפן, נכנסים לאולפן השני, ומבצעים את זה במיוחד בשבילכם. רק שנייה, בבקשה.
Oh! Cheese!